בעצם צרתה הגדולה של האומה, כאשר שר מקרבה שעונם של החיים הלאומיים ומומתם המזקת, החל האור רוחני לשוב לעלות לאיתו בקרבה במעלות אשר ירד. רוח אומה הוסיף לעלות עבר כפי מידת שביטתו מהחיים המדיניים, שהם ראשונים לטומאה בציבור מקולקל. ואומר אליה, ימים רבים תשבי לי, ולא תזני, ולא תהי לאיש, וגם אני אליי. כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר, כי ימים רבים ישבו בני ישראל אין מלך ואין שר, ואין זבח ואין מצבה ואין אפוד וטופים. והיה ביום ההוא נאום השם, והכרתי סוציך מקרבך, ועבדתי מרכבותיך, והכרתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך. והכרתי חשפים מידיך ומעוננים לא יהיו לך, והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. בעצם צרתה הגדולה של האומה, כאשר שר מקרבה שעונם של החיים הלאומיים, ומהומתם המזקת, כאשר מפני חטאינו גלינו מארצנו מתרחק מעל אדמתנו, אז החל האור רוחני לשוב לעלות לאיתו בקרבה של האומה במעלות אשר ירד. רוח האומה הוסיף לעלות עבר כפי מידת שביטתו מהחיים המדיניים, שהם ראשונים לטומאה בציבור מקולקל. כי החברה הפרועה בראש הכסל של הזיות האליליות ותועבותיהן בחיים הלאומיים המדיניים, כשהחברה היא מושחתת, אז הצדדים הציבוריים הם אולי מהירים להישחת, הם ראשונים, הנה, ראשונים לטומאה בציבור מקולקל, ואחר כך הם גם סוחפים את הפרטיים, את החיים הפרטיים, את הפרטים, ומשפיעים עליהם. כמו שבהתחלה הם נוצרים על ידי השחיתות של הפרטים. פה בעצם, זו רפואה של עצם מציאות הגלות, שהיא משביטה את כל המערכות הציבוריות, המדיניות, ממילא הן לא קיימות, לא משפיעות, לא לרעה, ומתוך כך הפרטים יכולים להיות מושפעים מגורמים אחרים, ובחיים שבגלות, אז כל התוכן, כל ההימלטות של כל היהודי מכל המציאות הסובבת והאויבת שסביבו, זה היה לשוב אל אל עולמו הפנימי, היהודי, הדתי, הרוחני. ובזאת שוקמו כל הממדים, הלכו והשתקמו לאט לאט, הממדים המוסריים, הרוחניים, שכל כך עבדו מהאומה. וזה מה שמנבא הנביא, הושע, ימים רבים תשבי לי, לא תזני ולא תהי לאיש, וגם אני אלייך. את תשבי לי, למעני, לא תזני ולא תהיה לאיש, וגם אני אלייך. את בלעדיי, אני בלעדייך. מכל מקום, ההזנות שלך פוסקת. כי ימים רבים ישבו בני ישראל, אין מלך ואין שר, ואין זבח, אבל גם אין מצבה. ואין אפוד, וגם אין טרפים. לא קדושה ולא טומאה. והיה ביום ההוא נאום השם, והכרתי סוסיך מקרבך, ועבדתי מרכבותיך, והכרתי ערי ארצך, והרסתי כל מבצריך הציבוריים, ומתוך כך והכרתי כשפים מידיך ומעוננים לא יהיו לך, והכרתי פסיליך ומצבותיך מקרבך, ולא תשתחווה עוד למעשה ידיך. ושמותי אני את הארץ, ושממו עליה אויביכם היושבים בה, ואתכם מזרב הגויים, והריקותי אחריכם חרב, ואת ארציכם שממה, ועריכם יהיו חורבה. אז תרצה הארץ את שבתותיה כל ימי השמה, ואתם בארץ אויביכם. אז תשבות הארץ וירצת את שבתותיה. כל ימי השמה תשבות את אשר לא שבתה בשבתותיכם, בשבתיכם עליה. והארץ תעזב מהם ותירת את שבתותיה בהושמה מהם, והם ירצו את עוונם יען וביען, במשפטי מאסו, ואת חוקותי גאה לנפשם. ישראל בגולה עזב את דאגתו מכל ענייני חול, מצד כללות האומה. שם את עיניו וליבו רק בשמיים ממעל. ליבו לא הלך עוד להרבות חי לרכב הסוס, ככל גוי על אדמתו. ובכלל, לא היה עוד לכלל האומה שום עסק חומרי. יחד עם זה חדל לעגוב על כל תזנוני הגויים הרבים. רוח השם החל לפעמו להשכיל על ערך האדם ומעלת נשמתו, וכן להוקיר בייחוד את ערכה הרוחני של האומה ויתרונה האלוהי. התורה נתחבבה עליו מזהב ומפז רב, כי מהם נאוריו הטובים. על קדושת האמונה והמצוות יצא להורג בשמחת לבב. עיניו וליבו, אשר היו בשמיים תמיד, העלו ארוחה לכל משובות החיים הלאומיים וכל פשעיהם. ומעט אשר התרחק מארצו, פנה תמיד אליה, אבל לא במבט גס, לא ככל שוכן בית חומר המשתוקק אל ארץ מכורתו, מפני שמסביעת הולך ומספק לו את חפציו החומריים, כי בעיניים מלאות חיבת קודש הביט אליה, אל סגולתה הפנימית, המתאימה לתשוקה האלוהית, אשר החלה לשוב לתוכו. טוב, אין לי מה להסביר בזה, נקרא עוד פעם. ישראל בגולה עזב את דאגתו מכל ענייני חול, מצד כללות האומה, בתור פרטים, משפחות, אז עדיין, ודאי, אלה הם עסקי חול, אבל בתור אומה, לא היה שום דבר שעסק בצורכי החיים ובממשותם החילונים. שם את עיניו וליבו רק בשמיים ממעל. ציפיותיו, כל הציפיות וכל מרכז ההתעניינות, זה רק היה בצדדים מוכנים. ליבו לא הלך עוד להרבות חי לרכב הסוס ככל גוי על אדמתו, כגוי, כקהילה, כציבור. ובכלל, לא היה עוד בכלל לא משהו, עסק חומרי, פשוט לא הייתה, זה לא היה נעוץ בבחירתם החופשית, זה פשוט לא היה. יחד עם זה, חדל לעגוב על כל תזנוני הגויים הרבים. בכלל, הוא הפנה עורף לכל לעומת החיים, ומאוד התבסס המושג הגואל, זאת אומרת, הגויים עזרו ליהודים בזה, ש... יצרו תחושת של גואל מהגויים, כי סך הכל הגוי זה מי שעומד לרצוח אותך בעוד שבועיים, אז אתה לא ממש מואב בו. וכתוצאה מזה, אז כל מה שהתרבות שלו והשאיפות שלו, כל תזנוני הגויים הרבים, זה הגויים, זה דרכי הגויים, זה יהודי לא כך. ברוח השם, החל לפעמו להשכיל על ערך האדם ומעלת נשמתו, להוקיר בייחוד את ערכה הרוחני של האומה ועיתונה אלוהי. אז היה הזמן להתחיל לעסוק במושגים אחרים, בשאיפות אחרות, ומושגי התנ״ך, זה הפך להיות מושגים דתיים, רוחניים. זאת אומרת, התנ״ך זה היה היסטוריה, ההיסטוריה זה היה התנ״ך, והתנ״ך זה היה ספר קדוש, וכל מה ששייך לאומה זה שייך באווירה כזאת קדושה ונפלאה, ולעתיד לבוא, מה שהיה לנו בעבר, בזמן בית המקדש, דוד המלך, כל המושגים הפכו להיות עדינים ורוחניים.
מה זה לעגוב?
לעגוב זה... איך אומרים לעגוב? לפלרטט. אתה יודע מה זה לפלרטט? לעגוב, אתה לא יודע, אתה בטח לא יודע מה זה פלרטט.
לחזר.
לחזר, יש, זה המילה.
רב, שאלה פה כל כך ברורה. כל הגויים כאילו היינו אומרים שאדם שמעזבו את הארץ ויותר יתחברו לגויים, יותר ייכנסו לכל העסקי הגויים, אלא אם מה שהרב הסביר קודם, שזה לא מצידם, אלא מצד הגוי, שהוא לא נתן להם להתקרב אליו.
גוי מואבים, מואבי ישראל, אתה חי בקרבם, ואתה סובל מהם כל הזמן, את הביזיונות ואת האיומים ואת ה... קיצור.
אתה לא שואף, אתה לא תגוי, אבל אתה נמצא עוד, אתה לא נמצא במקום שלך. זה החוק הכללי.
כן, אבל מתי שאתה חוטף אותה בהקוית היהודים, על ימין ועל שמאל. אז... וגם... מה אני אגיד לך? בחירות מסוימות, עד עצם היום הזה. אז אתה חי בתוך הגויים, אתה רואה? לכן שכיום יותר, בעבר אולי בשלבים הראשונים זה לא היה לא כל כך, כשישראל היו מושחתים אז זה לא הפריע להם אולי כל כך, אבל בעיקרון קיים שאתה חי בתוך הגויים, אתה רואה שהם מגילים פיזית איך שמנהלים את החיים שלהם בצורה בהמית וחייתית. אני אראה לך מוזר. אני אסביר לך למה. כי אתה צבר ואף פעם לא גרת בחוץ לארץ. אז אתה לא מבין מה אני מדבר. זה לא נשמע לך מה שאני אומר. אבל מה אני אגיד לך? אם היית גר בחוץ לארץ, זה פשוט לך מה שאני אומר.
ליהודים לפני שהם עזבו אותה, עשו את זה.
זה נכון, אבל זה מה שאני אומר. אז לזה מועילים שיקו ביהודים, או ש... קיצור, שהגויים אוהבים אותך, אז... אז אתה בכך, כמה אתה יכול להזדהות איתם. תראה, תיאורטית אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. עובדתית זה מה שקרה.
עובדה. אם זה מתוך האומה, כאילו שעכשיו עזבה את המדינה, ואז עזבנו את הפוליטיקה.
המציאות שעזבנו את הפוליטיקה, וכשהיינו בפוליטיקה, אז הסוף של הפוליטיקה היה עם בית שני, עם מה שהלך עכשיו, עם צאצאי החשמונאים והצדוקים, ואהבת חינם שהייתה שם בבית שני, וכל מה שהתעולל שם. זה עובדות.
כי אין לך,
כי כשאני אומר לך עוד פעם, כי בבוקר תאמר מיתן ערב, ובערב תאמר מיתן בוקר, מפחד לבבך, אתה כל הזמן רדוף, וכל הזמן שנוא, וכל הזמן מושפל, וכל הזמן אנוס, וכל הזמן לא יודע מי אתה, ותגיד תודה, עד שאתה כבר נמצא 30 שנה ולא עשו בך את הפוגרום, והנה הוא יבוא. אז שזה האטמוספירה שלך, וזה היחס שלך, וזה האמון שלך. אני אומר לך עוד פעם, זה צורת חשיבה שברוך השם, לנו אין אותה. מי... יצא לי לאחרונה, מה זה... אחד מהחבר שלנו פה, מחזורים לפניכם, הרבה. מחזור, אני חושב, ה' או ג' גימל. כל פנים הוא עשה דוקטורט בבוסטון. יצא לנו להחליף, הוא חנה, אני לומד איתו עדיין. ויצא לנו להחליף, הוא אמר לי, תראה, מה שהוא ראה שם בבוסטון. אתה יודע מה זה בוסטון? בוסטון יש שם, לא יודע, 27 אוניברסיטאות. רק בבוסטון, אולי יותר. ושם נמצאים כל האינטלקטואלים האמריקאים. אבל מה שהוא חי שם את השלוש שנים או ארבע שנים, חי שם בבוסטון. אז הוא אמר לי, תראה, שצא לנו לדבר על השכנים שלי, אתה יודע, אני גר עם הידידיי הערבים. אז הם, עד שלא חייתי ביניהם, לא הייתי עד כמה... קשה להגיד שהם בהמים, כי הם בריאה, הם מין תיווך כזה, זאת אומרת, הם יצורי תיווך בין חיות לבני אדם, אבל זה סוג שקשה, מי שלא מכיר את זה, קשה לדמיין. והחיתוך דיבור ככה, אני מדבר לא יפה עליהם. זאת אומרת, תראה, זה לא ערבים. כל הגויים כאלה. באמריקה, הם גם כאלה. פתחתי עליו את העיניים. אני הסתברתי קצת באמריקה בתור ילד, אבל לא, לא ראיתי את זה, לא העליתי על דעתי, הייתי בטוח שרק ערבים, כן. אני לא. הוא אומר שהוא קיבל את הדעה הזאת בגלל נימה שהוא היה שם באמריקה. אתה מבין? אתה הופך להיות גזענים, תכיר אותם מקרוב. מרחוק, אז שמע, וזה, וקצת רואה אותם בטלוויזיה פה, וזה, זה, הכל הם נראים אותו דבר, בדיוק כמו תל אביבים שלנו. זה לא. אז זהו, לצברים זה קשה לעכל את הדבר הזה. אבל אלה שבאים מחוץ לארץ, לא קשה לעכל. לא, פשוט, תבין שאתה חי בבועה. מה?
תודה
להורים. ההורים שלך גם כן נולדו בארץ, לא? אה, כבר לא. אז שאל אותם. תגיד להם האם הדברים האלה מוצאים חן ביני. האם זה סביר ביני. תראו, אתם לא חושדים בי, כי ברור לי שיש כל מיני מקומות ששם אנשים גויים מאוד נחמדים. הלוואי שהיו כמה יהודים נחמדים כמו גויים. אני יודע, מכל מקום. אספר לך סיפור כווייתו. אני אומר לכם עוד מה שהפליא אפילו אותי. אבל... עכשיו, תבין, שכיום זה גויים, זה אחרי 2,000 שנות ציוויליזציה, ואני לא יודע מה, אנחנו כבר נמצאים בעולם שלנו. צריך מה היה לפני 200 שנה. פריז הייתה נקראת לפני 100 שנה. הייתה נקראת עיר הצועה. כי הכל שם ברחובות זה היה כך. לא נראה לך, אה? אבל כיום זה נשמע פריז מאוד, נכון, מאוד. בקיצור, אתה לא יכול לתאר לצורה איזה... בקיצור, אני חושב שאנחנו חיים שם בין הגויים לפני מה שראינו מתים פשוט מרוב גועל. רמת ההיגיינה. אתה לא יכול לתאר לך מה זה, אתה מבין. סיפר לי אדם שהיה לפני, בזמן מלחמת ששת הימים הוא היה בלונדון. אז הוא בתור ילד. אמר לי, לא היה להם שירותים שם בתוך הבית. שירותים היו בחצר, ולא היה מקלחת. היו מתקלחים בקיור. זה היה בית וולפי. למה? כי זה היה בית שהוא כבר היה קיים איזה 200 שנה. וכך התגוררו שם. וכך התגוררו. עכשיו תבין. תבין, זה לונדון. זאת אומרת, אני מתאר לעצמי שהם התקלחו שם זאת אומרת, בזמן מלחמת ששת הימים. אבל אני לא יודע אם התקלחו ב-200 שנה שהבית הזה היה... אבל זה לונדון, זה לא צנעה, אתה מבין? אתה לא קולט מה זה, איך... ולך אקסטרפולציה, לך לאחור, לך תבין איזה פרימיטיבית הלכה שם בימי הביניים, ומה שהלך שם, זה לא יכול למיר את זה. טוב. והפרימיטיביות הוא לא רק בנורמת חיים והיגנה ושכל וטמטום. מן סתם במקביל לזה גם פראות ואכזריות וטירופים וגחמנות, כי אדם, לא בגלל שאדם טומטם וגס בבהמי, אז יש לו פחות קפריזות מאשר האדם המודרני. קפריזות יש תמיד, רק הן מסוגלות לך תדע לאן הן מתפרצות. ומתי שזה קולקטיבי, אני מציע לך, תסתכל, תיכנס ליוטיוב ותלחץ שם, לא יודע מה, אנטישמיות. ותראה מצדים נאצים, פרו-נאצים כיום, ברגעים אלה. אתה יכול למצוא בהונגריה, אתה יכול למצוא בפולין, בכל מקום אתה יכול למצוא. עכשיו תסתכל על הפרצופים האלה. וכיום הם מעודנים מאוד, הם רק עושים כמה מצדים, ואני יודע. שבחורות היו נבהלות מזה, אבל יצא לי לראות דבר כזה, זה מגוחך. לחשוב שפעם זה מטעם השלטונות, והמבנה הנפשי והטירוף, זה כולם כזה, הם לא כל כך מסודרים, פשוט תקעו ביהודי. ואין שום דבר שיחסום אותם. אין לך משטרה, כי זה המשטרה. תחשוב שאתה חי ככה ואין לך לאן לברוח. כי לברוח זה לעזוב את הבית שלך ואת העיר שלך ותלך. מה?
כל את הדבר.
לא, שם עדיין לא.
מה שהרב אומר פה, שלא היה ליהודים עסק ועסקי חול כלליים, אבל ברוב ההסתברות החומרית שהייתה תורה גם בארץ ישראל, אני מבין שזה היה זנות, יין, תירוש, ורק פוליטיקאים לא היה בחוץ לארץ, שהיו קרובים לצלחת, היו יכולים קצת להסתיים מבחינת השחיתות, אלה שקרובים לכסף, לכסף הגדול. אבל חוץ מזה אין הבדל בין גלות לארץ ישראל מבחינת עסקי החול, לא?
באמת, עם השאלת.
יהודים מחוץ לארץ אוהבים כסף, וארץ ישראל אוהבים כסף. מבחינת מה שהוא אומר, שבחוץ לארץ היה עניין של עסקי חול כלליים. אז אני אומר, חוץ מאשר פוליטיקאים, שיש כלל, אז יש פוליטיקאים ויש הרבה כסף, אז קצת יש שחיתות של הפוליטיקאים. אז מה בחוץ לארץ מגן
עלינו? אתה מנסה להסביר את העבר, בסיס שאתה מעתיק איזו תמונה מעיתון של היום, ואתה אומר, שחיתות, וכך היה בעבר. ואז מה ההבדל? אני מציע שאל תשים לב לעיתון, תשים לב לתנ"ך. אז תנסה, תיקח את התנ"ך ותשלים את התמונה, ואל תיקח את העיתון, תסתכל לאחור.
אז
זה
מה שאני שואל.
אז לא הבנתי מה אתה שואל.
אז מה מתואר בתנ"ך שזה דווקא הזכיר כל מצד הכלל, ששחיתות, שלא היה זה בגלות?
למשל, יש שרת חינוך ותרבות שקוראים לה איזבל. ויש לה 400 כהני בעל. וזהו. אז זה נקרא כלל. עכשיו, זה לא היה מקרה יוצא מן הכלל, הכלל הזה. זה ככה. יש לך מלך שנקרא אחז. שהוא מי שיעסוק בתורה ידקר, יחייז את שערי בית המדרש, עד שגרם שכל העם לא יודע מילה אחת בתורה. זה דוגמה מהכלל. ואחר כך יש לך מלך שלא משאיר לך תלם בארץ ישראל שלא העמיד על עבודה זרה. והוא צמוד תמיד לשתי זונות. וזהו, וזה הנורמה. וכך כולם חיים. זה כלל. כן.
אני מבין שתארת פה שבגלות יורדים לידי הדתית. אם זה נכון, האם בידי הדתית יש הוקרה של ערכה רוחנית של האומה, יתרונה עליה של האומה, בידי הדתית יש בכלל תפיסה כזאת של בהמון, אני לא מדבר על היחידי זמינה, בהמון יש תפיסה כזאת של יש זכויות אומה.
בטח. מפי הידי הדתית, אתה אומר, נודה לך השם וקרינו השם חת על אבותינו, ארץ, חמדת וברוך הבא.
לא,
אנחנו
נגיד את זה כמילים, אבל זה התודעה.
ככה בונים תודעה. תראה, לאט לאט זה נעשה כצפצוף הזרזיר. אבל זה מוטמע בזה שזה הנורמה, וזה ניסה על שפתיים, ויבנה בית המקדש במהרה בימינו, ותחזרנו לנו שיוכל לצאת לנו מרחמים. טוב, בסוף, אז אני אומר, תודה לראשי שמתכופף ברגע הנכון, שאומר את המילה. אבל בעיקרון, זה מה שמוטמע באמצעים דתיים. אז מתחיה, תודעה לאומית. ומה אני אגיד לך? עד שאתה... זו תופעת פלאים. העם הזה חזר לצורה הלאומית שלו. מה אפשר את החזרה לצורה הלאומית? בגלל שהתבניות, תראה, בסוף רצו להציע את אוגנדה, והחילונים דחו את זה. למה? כי הוטמע בלח החיים הבסיסי שלהם, אוריינטציה דתית, ירושלים, ברור. מה? לא שייך אוגנדה. אז תבין שזו הצלחה פנומנלית. אני, יש טיעון שאני באמת חושב אותו מאוד, אני מאוד ברושם שלו, ואני קצת מצטער שאני לא מרגיש שאף אחד אומר אותו. אבל מכל ה... מה שנקרא כיום הסאגה הנוראית הזאת, של כל הפרשייה הזאת ששמה גלות, יש גיבורים נערצים בלתי נתפסים בגלותם. וזה בשיקול דעת, אנתרופולוגי, סוציולוגי, פסיכולוגי פשוט. וזה הרבנות והרבנים. הם אלה שהצליחו להוביל את האומה הזאת לאורך קרוב ל-2000 שנה, ולהחזיק לה את הראש מעל המים, שלא תאבד את זוותה, ואפשרו את, את המציאות הזאת שהייתי בסיכומו של דבר, נוכל לחזור לארץ. זה באמת היה פרויקט שלהם. זה פשוט לא נתפס. לא נתפס. לנסח את זה בניסוח הזה שאני אומר פה, לא ראיתי אף אחד שאומר את זה. אני חושב ש... אחה, יש מי אווירה כזאת של... נו, רבנים, רבנים, זה ישראל, זה ישראל, הכל מרוב אהבת תורה, אווירת שמיים, שנקרא. מתוך עמדה דתית. אבל צריכה פה האומה, האומה כאומה, לכרוע ברך בפני המוסד הזה. לשמוע הרבנות והרבנים, והאנושות צריכה לכרוע ברך בפני התופעה הזאת. אני אומר שזה החכם העדיף מנביא. אני מדבר עם האספקט הזה שהצליחו להשריד את האומה הזאת. בכל מיני דרכים, במניפולציות שלהם. אבל עובדה שעשו את זה. אז זהו. הרבנים היו פטרוני הדת. כן. כן הארץ. אז גמרנו פה. התורה נתחבבה עליו מזהב ומפז רב. כי באמת נעוריו הטובים. על קדושת האמונה והמצוות יצא להורג בשמחת לבב. עינה וליבו אשר היו בשמיים תמיד העלו ארוחה לכל משובות החיים הלאומיים ולכל פשעיהם. ובאמת אשר התרחק מארצו פנה תמיד אליה, אבל לא מבט גס. לא ככל שוכן בית חומר משתוקק אל ארץ מכורתו מפני שהיא מסביעת הולכת ומספקת לו את חפציו החומריים. כי בעיניים מלאות חיבת קודש הביט אליה, אל סגולתה הפנימית המתאימה לתשוקה האלוקית אשר החלה לשוב בתוכו. כן, כן. יכול להיות, בסדר, כן. המציאות הפנימית. המציאות הפנימית יכלה להיות יותר דומיננטית, נכון? המציאות הנשמתית. אני אומר, מה מועיל לזה? מה שהועיל לזה, זה המציאות החיצונית, שהיא לא נותנת תקווה, שאין לך לאן לשאת עיניים, למצוא שום תוכן ושום אפשרות ל... לעניין בחיים מצד חיצוניות, כי הם סוגרים עליך באיבה אינסופית, בדברים שמדכים אותך, כל דבר מבחוץ רק מדכא אותך, אז מה יכול לתת לך תוכן? הבית פנימה, המציאות העצמית והרוחנית. כן הארץ התנערה מטומאתה, שיקורי אפרים, השרים, סוררים, וחברי גנבים, אוהבי שוחד, ורודפי שלמונים, הבועטים, מרוב טובה, נמחו ממנה, יחד עם כל חוסנה ותפארתה. אחר ימים רבים החלה, אמנם נמשוך אליה, לאיתה, נידחים יחידים. אבל רק בכוחה לאלוהים, בקדושתה העליונה, מתעלה על כל חפץ חיי חומר ודרישת משטרי לאום. כן, הארץ המשיכה למשוך אליה לאיתה נידחים יחידים. מי שבקיא בהיסטוריה של ארץ ישראל יודע שמעולם לא שבת היישוב מארץ ישראל, ותמיד היו פה יהודים, ותמיד היו פה עליות, תמיד, תמיד. רק זה תמיד היה במקרה הטוב קבוצות, לפעמים גדולות, 300 רבנים עלו שם, רבנו יחיאל מפריז, אבל בדרך כלל זה היו משפחות יחידים, וכמובן מה שחיפשו פה בארץ זה את הקדושה, זה ארץ הקודש, כי לא היה פה חיים, בקושי אפשר היה לחיות פה, גם הרבה מהם שילמו על זה במחיר חייהם, אבל בקדושתה העליונה מתעלה, אז אנשים באו לפה גם פשוט להיקבר פה, גמרו את הקריירה שלהם, אז עלו לארץ כדי שיקברו פה, וחלקם גם כדי לחיות פה איכשהו. אבל זה תמיד היה יישוב של יחידים. רק בכוחה לאלוקים, דרישתה העליונה והמתעלה על כל חפץ חיי חומר ודרישת משטרי לאום. קץ ישועה נסתם חרך. ליבה לפומה לוגליה. מי בא בסוד השם לדעת מתי יתארו כליל הארץ והגוי מטומאת הנידה אשר להם? מתי שב הרוח המסתתר בעצמתו ונגנב בפעולותיו? לפי מידת הכשרת המצבים החיצוניים המכשירים את התגלותו באומה ובארץ אל תוארו וחוסנו. ומתי הגיע עד דודים אשר בהתחבר האומה והארץ יחד יפעל כל אחד מהם על חברו לטובה ולברכה? ולא כאשר היו בימי החושך, אין איתנו יודע עד מה. ובכן אין נסועות לחזות את חביוני המסתרים במקום רואים, בחזון קץ המגולה. אשר חכמים מאז הביאו, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר, ואתם הרי ישראל על פיכם תיתנו, ופריכם תישאו אל עמי ישראל כי קרבו לבוא. ופניתי עליכם ונעמים ודתם ונזרעתם, והרביתי עליכם אדם, כל בית ישראל כולו, ונושבו הערים והחרובות יבננה, והרביתי עליכם אדם ובהמה, ורבו ופרו, ושבתי אתכם כקדמותיכם, והטיבותי מרישיותוכם, וידעתם כי אני השם. קץ ישוע נסתם חרך, ליבה לפומה לוגליה. מי בא בסוד השם לדעת מתי יתארו כליל הארץ והגוי מטומאת הנידה אשר להם? מתי שב הרוח המסתתר בעצמותו ונגלה בפעולותיו? כפי מידת הכשרת המצבים החיצוניים המכשירים את התגלותו באומה ובארץ, אל תורו וחוסנו. ומתי הגיע עדודים אשר בהתחבר האומה והארץ יחד יפעל כל אחד מהם על חברו לטובה וברכה? ולא כאשר היו בימי החושך, אין איתנו יודע עד מה. זה פירוש מושג קץ ישועה נסתם חרך, ליבה לפומה לוגליה. מה זה קץ הישועה? ואין קץ לימי הרעב וקץ הישועה. נסתם. הישועה זה הערת הנשמה, זה ההופעה הנפשית הפנימית, זה התואר, זה אותה נקודה ששם הזיווג הזה שבין העם והארץ הוא יהיה לברכה ויזרים את אופי החיים הטהור המקורי הראשוני, ולא כפי שנטמע הארץ ונטמע עם ועל ידי זה השפיעו לרעה העם והארץ, העם על הארץ, הארץ על העם. מתי יהיה מצב שבו לא צריך להמשיך ולהשתמש בתרופה המרה והקשה הזאת של, של הגלות? אי אפשר לדעת. אי אפשר לדעת, כי ליבה לפומה לוקליה, כי המציאות הגלויה היא לא, לא, לא מרמזת מתי יגיע הסוף. מי בא בסוד השם לדעת, הנה זה הסברה, מה זה הישוע. מתי יתארו כליל הארץ והגוי מתומת הנידה שלהם? מתי שב הרוח מסתתר בעצמותו? אף פעם את עצם הרוח אנחנו לא יודעים, כי השם יראה ללבב, ורק נגלה בסימפטומים חיצוניים, נגלה בפעולותיו. אבל מתי הוא משב לטהרה כזאת שהיא מספקת להכשרת המצבים החיצוניים המכשירים את התגלותו באומה ובארץ? מתי הוא ישב אל טהרתו וחוסנו? מתי הגיע עד דודים אשר בהתחבר אומה בארץ יחד יפעל כל אחד מהם החברו לטובה ולברכה, ולא כמו שהיה בימי החושך? ליבה לפומה לוקליה, אין איתנו יודע עד מה. מה?
כל בלשון עבר, ויתארו ושב הרוח.
מה, איך אתה מציע שיהיה כתוב?
לא, זה אומר שזה כבר קרה. שהכל כבר קרה,
אתה אומר, למה לא כתוב, מתי ייתארו כליל
הארץ?
זה סגנון. מה אתה אומר? איזה פסוקים? איפה? איזה פסוקים? ישוב הרוח, ישוב הרוח אלוקים אשר נתנה. קיצור. זה לא פסוק. זה מניפולציה על פסוק. זה קיצור. בטח, בטח, כי תומת נידה הייתה דרכם על הארץ. יש פה חמתי על הארץ של תימואה. עליהם על הארץ. מה אתה אומר?
תמיד הרבה תומות,
תומת אמת. אתה אומר, למה דווקא זה נמשל לתומת הנידה?
כן.
ברור שזה בניגוד לדודים. יש בזה עוד, יש רבי יונתן בלס, הגאון רבי יונתן בלס, הוא כותב בספרו מנופת צוף דבר נפלא. הוא מברר שבגלות אנחנו נקראים לנידה, כי בניגוד לעבודה זרה, תורת הצבא, ששם יש דרכים נוראים ביחס לנידה, שאיפה שהיא דורכת, אז אסור לדרוך, ויש לה אוהל נידות, כל מה שהיא נוגעת בו צריך לשרוף אותו, ואסור שום קיצור, אסור לראות אותה, אסור שתראה שום דבר, וניתוק מוחלט בינה ובין בעלה. לא כן אצלנו בהלכות נידה, כל מה שתאורה עושה לבעלה, נידה עושה לבעלה חוץ מרחצת פניו, רגשת אוכל וזה, אבל כל השאר, הכל כרגיל. זה בא להגיד שזה גם המשל של כנסת ישראל בגלות. כי זה, עם כל מה שעדותים לא הגיע, וזה אסור, אבל כל השאר, כל מה שאישה עושה לבעלה, אישה עושה לבעלה, זה לא נתק. ואם אנוכי בצרה ושכינה בגלות, וגם השוכן איתם בתוך תומותם, והביטוי המתאים לזה זה נידה. אדרבה, נידה, בהלכות נידה של ישראל, של התורה, שלא הרבתה בתרכים רבים. זה כמובן בדעת הרמב״ם, זה דיוק בדעת הרמב״ם, משהו... קיצור סוגיות בתוך הרמב״ם. שהוא מברר את המושג הזה שלא התריך התורה הרבה, דווקא ביחס לדיני תומה וטהרה. סוגיה גדולה. כן.
אם באדם הוא תמיה, אז יש לו איזה רצון לרע, אולי זה כמובן שהוא תמיה, אבל שאומרים שהארץ היא נטמעה.
כתומעת הנידה. זה לא... נידה זה לא רצון לרע. יש, הרמב״ם אומר ששלוש סוגי תומעה. בעברית יש שלוש בחינות של מושג תומעה. זה רע, זה שאדם עושה, שייך לתומעה, לרשעות גדולה מאוד, זה נקרא תומעה. לפעמים זה מציין לכלוכים. תומעתה בשוליה, לא זכרה אחריתה ותרת פלאים. ותומעה של... תומה של שרוצים ו... ומסע ו... ומוות וכל התומות שעניינם גזירה ודינים שעיקר עניינם סביב המקדש. אז יש שלושה מושגים של תומה.
אז מה מצאים פה?
שבת התמה הארץ, אז כמו נידה.
אבל איפה קודם הרב?
זה לא מציין רשעות. כל פעם שאישה מגיעה לנידה, היא הופכת להיות המרושעת. אתה לא רואה
מסביר שיש לה איזה
אחירות
נפשית
שיותר בולטת. זה נכון. בקיצור, גם מכאן ועד שהיא המרשעת הגדולה. זה עוד דבר.
אפשר להסביר שהמקום גורם, שאנחנו אומרים בדרך כלל, שגורם להתעלות רוחנית, אז כשאומרים שהארץ נטמעה, אז יכול להיות שזה היה הפוך.
כן, פחות, אני יודע, ראויה שמואל, שתשרה עליו שכינה כשמואל, שמואל הקטן, אלא שדורו גרם. אבל הוא בארץ, כל נביאים לא נתנבו כי הם באו ואמרו. אבל יש מציאות כזאת שנמצא בארץ, ולא.
אבל בדף הקודם,
אז ותתמע
ארץ, הרב הקדוש, יש פה כוח פועל, רוח כזאת שפועלת לכיוון
זה לא עמוד שלי. איך אתה, איפה? איזה מילים תגיד?
ותטמע הארץ ואפחות דבונה עליה ותקי ארץ את יושבי הרוח האומה בכלל ספה גדולה ולכות רעים ודברים על השלאי ואת הרצון.
באיזה פסקה? איך זה מתחיל?
שוממה, כן. באמצע הפסקה שוממה ישראל.
כן, זנתיים מה מביאים שאותם. רוח הזו, כן. ספה כתובה לסודרים זמים אשר היא ותרתו עצמית. זה רוח רומה, כן, נו.
אז בפסוק שלפני.
ותטמע ארץ, אפשר לומר, ותקי ארץ היא לשווה, אז מה?
אז כשהרב הסביר את זה בשיעור, הוא אמר, יש פה כוח פועל, רוח כזאת שפועלת לכיוון
רב. כן, זה מה שאנחנו גם אמרנו עכשיו. שהארץ והעם לא פועלים טוב אחד על השני. כיוון רע. זה לא מוציא את הצדדים, לא מוציא את הצדדים הטובים של ישראל. עוד פעם. זה כמו שאני אומר פה עכשיו, גם ביחס לנידה, זה לא הכי כיף עם הנידה, גם מבחינה פסיכולוגית איתה. זאת אומרת, היא לא במצב הנפשי הכי כיפי. אבל זה לא מוכרח להיות במובן של... של... איפה אני מחפש פסוק על תומה של רישה? קיצור. לא זוכר עכשיו דוגמה לפסוקי תורה של שם, אבל יש מישהות שהיא מתבטאת ב...
אל תתאמו בכל אלה,
כאילו, תמור גם אין, ואת... לא, גם... תמות הרעיות. מסיירת קנה, וגם... אל תתאמו, זה... ועדרבה, אז מפה ראייה שזה כן ותתמע הארץ הזאת. אל תתאמו בכל אלה, כי בכל אלה תמיהו גם ותתמע הארץ. ובכלל, בכלל התומות האלה זה גם תומת הנידה. אבל אני אומר, זה לא אותו דבר. ותתמע אתה צודק, אבל מטריד אותי ה... טוב, ייתכן שבסדר, נזכר תוך כדי דיבור, גם וגם. כל אלה הם תומעות, אין חינמי של רישות, ויש תומעת נידה, וזה תומעת נידה, זה לא רישות.
תומעת הרישות יוצרת את המצב שיש
תומעת
נידה, שיוצרת... תומעת
נידה
זה לא רישות, אבל יש רישות...
שהוא בא עליה, זה התומעה. הבנתי מה שאתה אומר.
פה אומר שיש רצון נעלם בגוף, שהוא יוצא לבוא על ידי הרצון שבלב, הרוחני. אז כמו שזה לחיוב, אז ככה גם לשליטה, כי הארץ כמו הגוף של האומה, וכשהעם משחית, אז הוא רוצה לבוא על איזו השחתה גם שהייתה נסתרת בארץ.
לא יודע. כן. אז מה שאנחנו לא יודעים מבחינת הנשמה, אבל על זה באים חז"ל והם אומרים קץ מגולה, וכן אינם נסות לחזות את חוויון המסתרים במקום הרואים. בחזון קץ המגולה, שבו מתלכד הקץ הסתום והקץ הגלוי, מתלכד כאחד. משהו סתום מתגלה. אין לך קץ מגולה מזה, כי תמיד הקץ הוא סתום, אבל בקץ המגולה הוא גלוי. וכן אינו נסות, אז צריך להבין, זה השמחה הגדולה של הקץ. הסימן זה סימפטום חיצוני של הארץ, אבל זה סימן ביום תהרי אתכם, ונבנו הערים ונושבו חרבו, וארץ הנשמה תעווה תחת אשר תשממה לעיני כל עובר. אז זה שענני עליכם ונעבדתם ונזרעתם והרבתי עליכם אדם כל בית ישראל, וכתוצאה מזה אתם הרי ישראל ענפכם תיתנו פריכם תישאו על עמי ישראל קרבו לבוא, זה סימן של יום תהרי אתכם. זה סימן שהטהרה הפנימית הגיעה לרמה כזאת עד שהזיווג בין הארץ והעם לא יהיה לקללה, יהיה לברכה. וכן אינן נשואות לחזות חוויוני המסתרים במקום רואים. בחזון קץ המגולה אשר חכמים מאז הביאו, אין לך קץ מגולה מזה, שנאמר בתם הרי ישראל, על פיכם תיתנו ופיכם תישאו על עמי ישראל כי קרבו לבוא. ופניתי אליכם ונעבדתם ונזרעתם והרביתי עליכם אדם כל בית ישראל כולו, ונשמו הערים וחרבות תימננה, והרביתי עליכם אדם ובהמה ורבו ופרו, והושבתי אתכם כקדמותיכם והטיבותי מרישותיכם, וידעתם כי אני השם. כל עוד שלא קלה זעם, כל זמן שבמעמקי רוח האומה והארץ לא שר עדיין חלעתה מהם, הייתה אז כל סיבת פנותם רק אל על, אל קודש השם, רק מרוב שוממותם. מפני שלא היה להם כל עניין לקחת לב אדם החי חיי חומר עלי אדמות. אבל אם התגלו אז בחיי חברה ומשטר ארץ, מיד יתגלה רוח העבעים אשר בחובם, והשחתות העתיקות תשובנה ותקיצנה. וכן נסתם עד אז כל חזון רוח. הארץ נשתכחה כמת מלב כלל האומה, והיחידים שעלה ליבם לפנות אליה, לא היה להם כלל שום עניין להתייחס את זה החומרי הארצי. טוב, ברור, עוד פעם נקרא, כל עוד לא קלה זעם, כל זמן שבמכי רוח האומה והארץ, לא שרה עדיין חילתה מהם. הייתה אז כל סיבת פנותם רק אל על, אל קודש השם, רק מרוב שמומתם. כי אין אפשרות, זאת אומרת, הסיבה שפנו אל על זה בגלל שלא היה שום אפשרות אחרת. מפני שלא היה להם כל עניין לקחת לב האדם, לב אדם החי חיי חומר על יד אבות. יש שם שום המה ואתה לא יכול לעשות שם שום דבר, וכדאי שלא תעשה שום דבר. פה שוב הרב מצביע על המתאם שישנו בין המציאות ההתרחשותית, הפיזית, ההיסטורית, הממשית, לבין המעמד המוסרי הפנימי. ואי האפשרות היא אי רצון אלוקי. זה שאי אפשר היה ליישב את הארץ, זה כי לא רצוי ליישב את הארץ. וכנראה זה הסוד הפנימי של מה שהתהפך אחר כך לרועץ, באותם אגדות על שלוש שבועות שהשביע השם את ישראל. ואחר כך קיצור, זה היווה שימש מין גורם כזה שגרם שלא לעלות לארץ. ונגיד, זה בדיוק העניין. זאת אומרת, השבועה זה אי האפשרות, כי באמת אסור. אם אי אפשר, אז אסור. זה ההיגיון הרוחני הפנימי שיצר את הגדר הפסבדו הלכתי הזה שאסור לעלות לארץ בגלל השבועות, מה שיצר בעיה חמורה. אבל כי שוב, באמת האיסור, אולי זה גם קשור שלא, בשיטת רבי יהודה שאמר שלא יעלו כחומה. זאת אומרת, אסור לעלות כחומה, אם נסביר את המושג חומה, לא אל תעלו בחומה, אלא אל תעלו כחומה. זאת אומרת, אל תבואו כמציאות של עם. לו הייתם עולים כחומה, לא הייתה נחרבת. זאת אומרת, לו כולכם כאיש אחד הייתם עולים, זה נקרא כחומה. אז להחזיר את החיים של עם, זה מה שעשו. כי בתור פרטים, יש מצווה, מצווה נוהגת בכל הדורות כולם, כמו שהרמב"ן כותב, כי זה מצווה שמוטלת על הכלל, אבל יש צורה שהכלל כאיש אחד מקיים אותה, ויש את הצד שהכלל מקיים אותה כפרטים. אז באמת, אותה, זה אף פעם לא איסור, כי בתור מצווה זה מצווה, ובמקום שזה איסור, גם אם תנסו זה לא יעזור, כי זה בלתי אפשרי, כי האגדה מדברת על מצב אובייקטיבי ולא על הוראה סובייקטיבית, וזה תיאור מצב. זה מצב שמושבעים, זאת אומרת, המציאות היא לא תיתן. לא תיתן, כי זה לא רצוי. אז למוח חסר יכולת רוחניות, שמתרגם כל דבר מיד למעשה, אז הוא יתרגם, זה אסור. זה נכון, זה אסור מבחינה רוחנית, זה אסור. אז לכן, זה בלתי אפשרי. אבל הנה, זה... איך תסביר את זה עכשיו לכל מיני הלוכי ניקיס? גם לכל התבלבל. כן. כן. אתה באמת חושב שגדולי ישראל באמת הסעיף הזה מנע אותם? זה הכל. כל הדור, כל אוכל דורות, תמיד צעקו על איסור של שלושת השבועות. וכשהתנגדו לציונות, בין היתר גם זכירו את זה. אני נימא לך עד שהוא המציא את זה. זה לא בעניינים. לא הרב כל כך הלך לטיון הזה, הרב ציודה הלך לטיון הזה בעקבות האור שמח. מי שטען את זה, זה היה אור שמח. שעכשיו, עם הצהרת סן רמו, אז שר פחד השבועות, הרב ציודה המדייק. כל השבועות הזה זה רק פחדנות, זה לא איסור, זה פחדו. עכשיו, אם ימשיכו להסתתר מאחורי הטיון הזה, על זה אומר הכתוב, אני מתי תתחמק הנה בת השובבה. זה מה שהאור שמח כתב. כן.
אנחנו אומרים שבית ראשון הוא עיקר ההשחטה שהשחיתה את נפש האומה.
מה אתה אומר?
בית ראשון זה עיקר מה שהשחית את נפש האומה, שהייתה צריכה אחר כך את המכונת כביסה הארוכה הזאת של הגלות, נכון?
כן, זה היה מספיק, אני אומרת להחריב את בית ראשון, ואף הוא לא השתקם, כן?
אז איך זה שאחרי 70 שנה היינו כבר ראויים לעלות לחומה, ואם הכל היה מצליח אז היינו משתקמים.
על פי נבואה, כי זה הייתה מין עיצה אלוקית שיחזרו לארץ ויחזרו מתוך, בטוב יחזרו בתשובה, ואם במקום הזה ייתן שלום וישקמו מתוך המציאות של הארץ, אף פעם לא חיו, חזרו לחיים מדיניים מלאים. בית דוד אף פעם לא היה שם, ו-200 שנים ראשונות בכלל לא הייתה למדינה, רק הייתה אוטונומיה דתית פה בארץ. זה כל מה שהיה להם, ואחר כך, במאה ה-80, באמת הייתה להם איזו מדינה שהייתה חנוכה, עתיד לבוא. רמז, רמז, וישעת סכנה מניחה על שולחנו ודיו. הכל, זה אוריינטציה כזאת של, של עם חתימת הנבואה ועם חתימת המדינה, זה זיכרון אחרון לפני צידה לדרך, תזכרו. המדינה זה הנקודה, זה הנקודה העיקרית, זה צריך לחזור. זה הכל מכוח החוכמה והתורה והמצווה המטלטלת, כל מה שהרב צבי יהודה מסביר שם במאמרים הנפלאים שלו שם על בית הכנסת וכל עניין של חנוכה. כל תקופת בית שני זה הכל היה בתודעת על ברורה, שזה הכל הכנה לגלות. עזרא הסופר השתנה כתב על ידו בשביל בתור הכנה לגלות, מסביר הרב, גם הראשונים, ומאה שנה לפני החורבן אז כבר עשו כך וכך, בית שמאי, בית הלל, תקנו כך וכך 40 שנה לפני החורבן. הם כל הזמן הם מתארגנים, כל הזמן מתארגנים את לעשות לשם פירות תורתך, כי אנחנו, המצב לא ישתפר, המצב ילך וידרדר, ובמסגרת זאת זה כל ההתארגנות של האומה, אז הם ידעו לאן הם הולכים. הגדולים, כי ההמונים, אז קרה להם את אותה תופעה שהייתה בבית ראשון. הם לא האמינו שבית המקדש יחרב. את אותו, בדיוק אותו מודל. הקנאים, לכן גם הם השתוללו, כי הם אומרים, בית המקדש הם לא יכולים. ולכן לא דפקו חשבון. אבל זה כמובן בהמון הנמוך, אבל הגדולים ידעו.
עזרא כבר מלכתחילה הוא הבין שזה תהנת מצברים לקראת המסע של הגלות?
כך הרב אומר, בקדמת עיניה. כן. אז לאן הגענו?